אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הרמטכ"ל התייצב מולו ואמר לו, גיבור ישראל, סליחה, איזה גיבור? איזה גיבור?
שלום, אני גלעד בנועם ואביו השליט.
במשך 1941 ימים ישב החייל גלעד שליט בשבי החמאס בעזה. 10 שנים בדיוק מאז ביצוע העסקה שהסירה את המדינה ושחררה את גלעד, אהוד אולמרט, אהוד ברק, יועצת התקשורת תמי שיינקמן, איש המוסד לשעבר דוד מידן, ופרשננו לענייני פלסטינים אליאור לוי, חוזרים במסגרת פרויקט מיוחד של ויינט, אל הימים שבהם כולנו, מהאזרח הקטן ועד ראש הממשלה, התחבטנו בשאלה מה עובר על גלעד, והאם צריך לשחרר אותו בכל מחיר. והיום, הפרק הראשון, החטיפה והחיפוש הכושל.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שמפלבי.
אירוע חריג הבוקר בגבול רצועת עזה. שני חיילים הרוגים וחייל חטוף בפיגוע חדירה סמוך לקיבוץ כרם שלום. ראש הממשלה ורמטכ"ל נמצאים כעת בערכת...
זה קרה ב-25 ביוני 2006, כאשר הובא לידיעתי בבוקר שהחייל גלעד שליט נחטף. קיבלתי את הידיעה, ביקשתי לקבל פרטים על האירוע, וזימנתי לאחר הצהריים דיון עם הגורמים הרלוונטיים, מערכת הביטחון, מה קרה, ולעשות הערכת מצב מסודרת.
בתחילת קיץ 2006, אהוד אולמרט היה ראש ממשלה טרי, בקושי 3 חודשים בתפקיד. אירוע החטיפה הזה היה האירוע הביטחוני הראשון שאיתו נאלץ להתמודד. שבועיים לאחר מכן, גם תפרוץ מלחמת לבנון השנייה. בעזה, הפלגים הפלסטינים נלחמים על השליטה ברצועה, ואבו מאזן ואנשיו מפסידים בקרב על הרחוב העזתי.
היה ברור שהחמאס ישמור על החייל שנחטף בצורה הכי קפדנית שהוא יכול, משום שזה נכס. והוא רוצה להשיג מהחטיפה של הנכס הזה את המקסימום האפשרי. לכן לא הייתה לי דאגה לגבי בריאותו. השאלה הייתה איך אנחנו מגיבים לעובדה שהתברר לנו שהחמאס נקט ביוזמה התקפית. לא חשבתי באותו זמן על מסע ומתן איתם, בכלל לא עמד על סדר היום באותו זמן.
אתה מורה בנקודה כלשהי בזמן לשירותי הביטחון לאתר אותו, לחלץ את גלעד שליט?
זה ודאי. זאת משימה שהיא מטבע הדברים חלק מהייעוד של גורמי הביטחון. קודם כל, צריך שהחיילים שלנו ידעו שכשהם בצרה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לחלץ אותם מהצרה הזאת. דבר שני, החילוץ של החייל, במידה והוא מתאפשר, הוא מהווה מכה מורלית כבדה מאוד לארגון הטרור, והוא מנטרל אותם מניצול הנכס שהם חטפו אותו, כדי לשחוט מישראל ויתורים.
כשאתה מבין בעצם שאין מודיעין, אתה כועס, אתה דופק על השולחן, אתה נוזף במישהו.
תראה, אני בו, אני לא... אני מבהיר מהם סדרי עדיפויות ומה לפי דעתי צריך לעשות. אבל אני לא נכנס ללחץ ולא מלחיץ אחרים ללא סיבה. אתה מתאר לעצמך שאנחנו התמודדנו עם הסוגיה של גלעד שליט, שראש שירותי הביטחון דאז יובל דיסקין לא רצה למצוא אותו, להפעיל כל מקור מודיעיני אפשרי כדי לדעת בדיוק מה קורה איתו. ודאי שעשינו את זה. לא הייתי צריך לא ללחוץ, לא לדפוק על השולחן ולא לנזוף. גם לא עשיתי את זה. רצינו להפעיל אז יכולת חוזי, מה שנקרא, לראות כל נקודה ברצועת עזה, בכל מקום אפשרי, כדי לעקוב כל הזמן אחרי תנועות שיכולות אולי לחשוף איזושהי פעולה שיכולה להתחבר עם מתן מחסה, עם שמירה, עם הגנה על, נניח, חייל חטוף שרוצים להסתיר אותו.
אתה כראש ממשלה לא אהבת את הרעיון שאתה צריך לשחרר אסירים פלסטינים, שזה כמובן המחיר ש... כולם ידעו אותו מן ההתחלה, תמורת גלעד שליט, ובכל זאת אתה מורה לפתוח במסע ומתן מול הארגון הזה.
תראה, קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו שאוהב לנהל מסע ומתן כזה, או מישהו שרוצה או משתוקק לשחרר אסירים שהם ברוב המקרים שפוטים רוצחים על מנת להביא לשחרור של חייל ישראלי. אבל ברור שיש מצבים שבהם זה מתבקש לבדוק את זה ולראות מה טווח המשחק בעניין הזה. זאת אומרת, לא לעשות את זה בכל מחיר, אלא לעשות את זה במחיר שהוא מתקבל על הדעת ושלא יעודד את ארגוני הטרור להמשיך ולעשות מאמצים לחטוף חיילים גם בעתיד, בהנחה היא שהתמורה שהם מקבלים מהחטיפה שווה את הסיכונים שהם לוקחים על עצמם. עכשיו, אני לא נמנעתי מלקיים מסע ומתן, אבל הגבולות של הניהול המסע ומתן היו מאוד מוגדרים ומאוד מצומצמים, ולא הייתי מוכן לסגת מהם. תוך כדי המסע ומתן למדתי על כל מיני הגדרות שהיו, למשל אומרים, לא נשחרר אסירים עם דם על הידיים. מה התברר לי? שיש הגדרות שנוסחו בתקופה שהיה ראש שבק אחר, לא יובל דיסקין, שהיו הגדרות הזויות בעיניי. למשל, אסיר עם דם על הידיים היה אסיר שהוא הסיע מפגע, הוא עצמו לא היה מעורב בפיגוע, האם הוא גם עם דם על הידיים? אז אתה כבול על ידי הגדרות שאתה נתת לגבי מי אפשר לשחרר. אתה אומר, אני לא לשחרר אסירים עם דם על הידיים, גם אם בעצם אין להם שום דם על הידיים, אבל אתה כבר כבול להגדרות של עצמך.
ושינית את זה.
אז לא שיניתי את זה, אבל אני, במסגרת ההגדרות על מי הוא עם דם על הידיים, היו כל מיני מדרגות. אלה היו המדרגות הנמוכות של מישהו שהוא לא בעצם באמת עם דם על הידיים. אבל היה עוד דבר. אני למשל בראשית כהונתי, בשלב הראשון שיצרתי קשר עם אבו מאזן, והיה לי חשוב לרכוש את אמונו וליצור יחסים קרובים ביני לבינו, אז הוריתי על שחרור מאות אסירים של הפתח, לא של החמאס, שרובם ככולם היו אסירים, אחד זרק אבן, אחד פינצ'ר מכונית, אחד זה פוצץ חלונות של מכונית נוסעת, כל מיני דברים שהם לא באמת גרמו לשפך דם ושיבשו את אורח החיים של המדינה וכו', ואפשר היה לשחרר אותם.
לצד המסע ומתן שניהל אופר דקל, מתאם השבויים והנעדרים מטעם אולמט לשחרור שליט, ושני חיילי המילואים אלדד רגב ואודי גולדווסר, צהל ממשיך לחפש אחר קצה חוט שיוביל למקום בו מסתירים את שליט.
היינו די קרובים מבחינת, כפי שהתברר בדיעבד, למקום שהוא היה, אבל הם הקפידו על משמעת אדירה, כולל הם לא דיברו אף פעם בטלפונים סלולריים, אי אפשר היה להזין, אי אפשר היה לעשות זה. הם התנהגו בצורה די מבוקרת ומבחינתם זהירה ודי מוצלחת לצערי. עכשיו אנחנו גם תכננו כל מיני מבצעים שנועדו לייצר תרחישים שיתנו לנו נכסים מול הנכסים שהיו להם על מנת שאפשר יהיה נהל את המסע ומתן על בסיס אחר. אבל פה צריך לזכור דבר כזה. נניח לרגע אחד, אני מדבר איתך על סיטואציה דמיונית, שאנחנו היינו חוטפים מישהו מהמנהיגים הכי בכירים של החמאס. הם בשום פנים באופן לא היו מסכימים להחליף אותו בגלעד שליט. מדוע? משום שבמושגים שלהם זה נחשב שהם מעדיפים את החיים של עצמם, שהם בכלל הרי כל אחד מהם מראה את עצמו, מציג את עצמו, או הנראות שלו כלפי הציבור שלו היא של שהיד.
זה העסיק אותך לא מעט הסיפור הזה.
זה העסיק אותי בגבולות שהיה צריך להעסיק אותי. הייתי נפגש עם המשפחה, ככל שהם ביקשו לראות אותי, אני לא סירבתי בדרך כלל. לא אהבתי את הפגישות עם משפחת שליט, ולא אהבתי את הדרך שבה הם דיברו אליי, ודיברו עליי כמי שמייצג את מדינת ישראל ואת החובות של המדינה כלפי חייליה. אני חשבתי שהציפיות שלהן הן בחלקן בלתי אפשריות. אבל אני אמרתי להם, להורים, אתם רשאים לבקש הכל. אתם רשאים לבקש שנשחרר את כל האסירים שנמצאים אצלנו, כמה שזה לא יהיה, כדי לשחרר את הבן שלכם. זה הבן שלכם. אני לא מצפה מכם שתרצו פחות. אני לא אעשה את זה. אני אומר לכם מראש, אני ראש ממשלת ישראל, אני אחריות מדינת ישראל על כתפיי, אני לא אעשה את הדברים האלה, נקודה. קחו את זה בחשבון. אני מצטער.
המשפחה מאוד מאוד כעסה, אומרת, מעבר לעובדה שהמחיר כפי שאנחנו קוראים לו נקבע חצי שנה אחרי שגלעד ישב בשבי, במסע ומתן שהתנהל מול החמאס, כשהמחיר היה 1,000 מחבלים, 450 מחבלים שחלקם עם דם על הידיים, ועוד 550 אסירים שיוחזרו בהנחה שגלעד יחזור בריא ושלם, זאת אומרת, בחיים.
זוהי תמי שיינקמן, יועצת תקשורת ומנהלת קמפיינים פוליטיים. בשנת 2007 היא החלה לסייע למשפחת שליט במאבק לשחרור בנה.
משפחת שליט הגיעה אליי למשרד בעצם שנה אחרי שגלעד הוגדר כשבוי או נעדר, כי עדיין לא ידענו בדיוק מה מצבו. הם נכנסו אלינו למשרד בעקבות קשר שיש לי דווקא עם בת דודתו של גלעד, שהכירה אותי כקולגה, והם הבינו שהנושא יורד מסדר היום הציבורי. זה בעיקר היה אחרי חזרתם של רגב וגולדווסר, זכרונם לברכה. נועם ואביבה מגיעים אליי למשרד עם קצת אנשי משפחה נוספים. יושבים, אביבה יושבת מעט מאחור, נועם קדימה, ונועם יושב מולי מאוד לא רגשי, מאוד ענייני, מאוד מספר את הסיפור, ואני, הבת שלי תלוי באביבה, שיושבת מאחור. היא יושבת מכונסת בתוך עצמה, היא נראית חסרת אונים לחלוטין, ובשלב הזה, זה קודם כל הקפיץ אותי 30 שנה אחורה, אני עברתי סיטואציה עם חבר, בן זוג, שהוא נעדר סולטן יעקב, צביקה פלדמן. אני זוכרת היטב את תחושת האין עונות, את התחושה של התסכול, את התחושה שאתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לשנות את המצב. וכשהמבט שלי נתקל באביבה, אני אומרת לה, אני אקח את זה על עצמי, אני מבקשת מאוד לעשות את הדבר הזה בפרובונו מלא.
לשיינקמן הייתה מטרה אחת ברורה, להחזיר את גלעד לתודעה הישראלית שנתיים לאחר החטיפה.
ובעצם החזרה לתודעה הייתה בנויה משלושה שלבים. השלב הראשון הייתה להטמיע את הדמות של גלעד בתודעה. אף אחד בעצם לא הכיר את מאחורי הקלעים. איפה הוא גדל, עם מי, באיזה צורה, איפה, מי החברים שלו, מי האנשים שלו. זה היה השלב הראשוני, ההטמעת הדמות. השלב השני היה לפנות לגורם האחראי. מן הטעם הפשוט שהגורם האחראי הוא ראש הממשלה, היה צריך בעצם לכוון באסטרטגיה את כל המהות של המאבק בגורם המחליט. השלב השלישי, שהוא סוגיה שהגיעה הרבה הרבה יותר מאוחר, היה שלב המחיר. האסטרטגיה הייתה מאוד מאוד מובהקת. היא בעצם נבנתה על שני פרמטרים, תפיסה ורגש. במהות של התפיסה, זה ההבנה שגלעד יכול להיות הבן, האח, האדם שיכול להיות אחיך, הבן שלך, הקרוב שלך, החבר שלך, מישהו שאתה מכיר. והדבר השני זה הרגש. כך בעצם נוצר האמירה, גלעד שליט, הילד של כולנו.
אהוד אולמרט, הלחץ הציבורי הגיע אליך, או שבאותם ימים עוד לא...
לא, הוא נבנה בתהליך, תראה, הם בנו, היו להם מתנדבים ואנשים שאיבדו כל קנה מידה לגבי המסירות נפש האדירה הזאת למכור את האינטרסים של החברה בישראל כדי להציל חייל אחד שהרים את הידיים שלו במקום להחזיק בנשק שלו. גם את הדברים האלה צריך לומר פעם אחת לכל הרוחות. ואני לא אומר שחייל שלא נלחם צריך להפקיר אותו, ולעומת זאת חייל שניסה להילחם צריך לעשות כל מאמץ לשחרר אותו. צריך לשחרר כל חייל של צבא הגנה לישראל, כי זה חלק מהקוד המוסרי ביחסים שבין המדינה לבין חייליה. אבל אני אומר שיש משהו שהוא מאוד מטריד בעובדה שפאבל סלוצקר וקרן, סגן קרן, שניהם קבורים עמוק באדמה כבר למעלה מ-15 שנה. הם היו איתו בטנק, אף אחד לא זוכר אותם. אני לא חושב שהרמטכ"ל בתקופה שהם נהרגו כשהם ניסו להילחם במחבלים שהתקיפו את הטנק שלהם, עמד על קברם והצדיע ואמר שהם גיבורי ישראל. אבל הרמטכ"ל שהיה שותף לשלב השחרור של גלעד שליט, התייצב מולו ואמר לו, החזיר לו הצדעה ואמר לו, גיבור ישראל. סליחה, איזה גיבור? איזה גיבור? הוא היה בטנק, היה לו שם M16 טעון, שני המחבלים לא ידעו שהוא ישנו בטנק, הם התחילו להתפנות, הוא יכול היה להרים את הנשק, להציץ מעל החופה של הטנק ולהרוג את שניהם. במקום זה הוא קפץ והתמסר להם. ועכשיו אנחנו צריכים לשחרר מאות רוצחים שיכולים למחרת לחזור ולחטוף חיילים אחרים או לרצוח אזרחים במדינת ישראל. לכן אני חשבתי שאנחנו צריכים לעשות מינימום של מינימום של ויתור.
תראה, אני קודם כל בא לתוך ממשלה שכבר ישנה, ואני חושב שיש מגעים ראשונים כבר אז.
אהוד ברק היה שר הביטחון ברוב תקופת השבי של גלעד שליט. בקיץ 2007 הוא נכנס לקומה ה-14 בקריה במקומו של אמיר פרץ, שפינה את מקומו לאחר קדנציה השנויה במחלוקת והפסד בפריימריז במפלגת העבודה. אחרי הבחירות הכלליות, אהוד ברק המשיך בתפקידו כשר ביטחון, גם בממשלתו של בנימין נתניהו.
ומה שעומד על הפרק הוא המועקה של הדוגמאות שישנן עד אז. באוויר עומד כל הזמן הדוגמאות מ-85 מסקת ג'יבריל, שבה בסופו של דבר תמורת שלושת חיילי הנחל נמסרו 1,150 מחבלים. ישנו את הסיפור מ-2004 עם טננבאום, שבכלל אזרח שלקה בענייני עסקות צמים ונותנים תמורתו 401 מחבלים, כולל דיראני ושייך חובד, שקשורים לרון ארד ועוד 60 גופות. גם בזמן ביבי וגם בזמן אולמרט, אני חשבתי שצריך לתקן את העניין מהשורש, וברקע יש את העסקות הבעייתיות מאוד, בעיקר של ג'יבריל ושל אלחנן טננבאום. אין לנו ברירה אלא לנסות לעשות תיקון אמיתי, אני באופן כללי נגד לשחרר באופן סיטוני מחבלים. אבל כדי לשנות את זה, אתה צריך לשנות כל הכללים שהמדינה פועלת בה. אני עוד בזמן שביבי היה בראש ממשלה, מיניתי ועדה, בראשות הנשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר, וחבריה היו עמוס ירון והפרופסור אסק חשר, והטלתי עליהם לגבש הצעה לכללים שיהיו בסיס להחלטת ממשלה על איך ישראל נוהגת עם שחרור שבויים או אנשים שנתפסו בידי ארגוני המחבלים.
ועדת שמגר פרסמה את מסקנותיה רק ב-2012, כשנה לאחר שחרור שליט, והמליצה כי במקרה חטיפה דומה בעתיד ישוחרר חייל חטוף תמועת מספר אסירים בודד, וגופה תשוחרר תמועת גופה אחת בלבד, גם במחיר אובדן חיי אדם של אחד מאזרחינו.
שמגר אמר מראש, תראה ברק, אנחנו לא יכולים להפוך את זה לדבר שדן על אדם מסוים, באותו זמן לשליט, שנמצא כרגע ויש סביבו מסע ומתן. משום שאם נעשה את זה ככה, אנחנו לא יושבים כוועדה, שמעצבת כללים להתנהגות של ממשלה בעתיד, אלא כבית משפט במרכאות, שדן בגורלו של אדם בודד מסוים, במעמד צד אחד, בלי תהליך ובלי כלום, זה דבר לא נכון ולא ראוי, ואני חושב שהוא צדק.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
ובזמן שבישראל המחלוקת סביב שליט בשיאה, גם חמאס לא דיבר בכל אחד. אליו לוי פרשננו, איך מנהלים בחמאס את המסע ומתן באותו הזמן?
צריך לומר שבין חטיפת גלעד שליט לבין שחרורו קרו בעזה שני אירועים מאוד משמעותיים. האירוע הראשון זה עליית חמאס לשלטון ברצועת עזה, בעצם אותה הפיכה שהוא ביצע ברצועה. והאירוע השני הוא מבצע עופרת יצוקה שהחל בדצמבר 2008. שני האירועים האלה היוו כף מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לעסקה הזאת ולהשלכות שלה ולמשמעות שלה ולתוצאות שלה. מבחינת חמאס, המסע ומתן הזה מתקיים בשלוש זירות שאגב היו מאוד חזקות באותם ימים. זירה אחת, חמאס עזה. עכשיו חמאס עזה שמנהלת את המסע ומתן הזה זה בעיקר הזרוע הצבאית של הארגון. הזירה השנייה, חמאס חול. כי בחמאס חול יושב חאלד משעל שבאותם ימים אני מזכיר הוא מנהיג חמאס. אבל הכי חשוב זו הזירה השלישית, כי שם בזירה הזאת היה חמאס כלא. כל הנהגת חמאס בכלא בעצם מעורבת לחלוטין. הנהגת חמאס באותם ימים בכלא הייתה מאוד מאוד חזקה, אגב בניגוד למה שקורה היום בגלל עסקת שליט. באותם ימים יושבים בכלא יחיא סינואר, ראוכי מושתת, תאופיק אבו נעים, אברהים חמד, חסן סלאמה, עבדאללה ברגותי, ג'מאל אלהור. אלה אנשים שהם האליט של האליט של האליט של הזרוע הצבאית של חמאס, בכירים ביותר, ולכן בעצם יש להם כוח מאוד מאוד גדול מתוך בתי הכלא, והם חלק ממי ששולטים במסע ומתן. יש יגידו אפילו שהם שלטו לגמרי במסע ומתן. למה? מפני שבאותם ימים מתנהל מסע ומתן ישיר בין השבק לבין אותם אסירים. אמרו לי כמה אסירים שהיה להם ממש טלפון שאיתו הם יכלו בעצם לדבר עם הנהגת חמאס בחול, להגיד להם אנחנו כן מאשרים, אנחנו לא מאשרים. בעצם יש לחמאס יכולת ניהול מסע ומתן מאוד חזקה, מאוד גם מוזרה צריך לומר, כי חמאס בכלא הרבה פעמים הפיל את העסקה. למה הוא הפיל את העסקה? כי הם לחצו על חמאס אז, על הזרוע הצבאית של חמאס בעצם, שלא לקבל את העסקה אם א', ב', ג', ד', לא נכנסים ולא מוכנסים להיות ברשימה הזאת, וזה מה שקרה. הרבה פעמים מי שפוצץ את המסע ומתן היה יחיא סינואר בעצמו.
אליאור, ב-2009, מספר חודשים אחרי מבצע עופרת יצוקה, מגיעים לכאן דיווחים ששני הצדדים נמצאים קרוב מאוד לעסקה. למה זה לא קורה בסוף?
צריך להגיד שלאורך כל המסע ומתן בין חמאס לישראל בכל הנוגע לשחרורו של גלעד שליט, לעסקת אסירים, היה בליים גיים, משחק האשמות. בישראל זרקו את האשמה באותם שנים על חמאס, על זה שחמאס בעצם מפיל את העסקה כולה. אבל אם עכשיו אתה תשאל איש חמאס שהשתתף במסע ומתן על עסקת שליט, הוא יגיד לך שב-2009 ישראל היא זו שהפילה את המסע ומתן, ובגללה התפוצץ המסע ומתן, וחשוב להבין את זה. שני הצדדים בעצם, וזו האמת, הפילו את המסע ומתן. זאת אומרת, האמת היא נמצאת איפשהו באמצע. ולמה? כי היו שם פשרות שהיו מאוד כואבות לישראל, באותן הבנות שבסוף לא יצאו אל הפועל, ב-2009, והיו שם פשרות שהיו מאוד 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 קשות לחמאס, ולכן גם להם היה קשה להוציא את זה לפועל. כשמסתכלים על סוף המסע ומתן ב-2009, רואים שבסוף בסוף הוא נורא נורא דומה למה שהושג ב-2011, קרי עסקת שליט.
אבל תראה, היה אבסורד, הרי שבסופו של דבר הסתבר שהחמאס היו יותר חכמים בחלק מאיתנו. לקראת סיום כהונתי, שכבר היה ברור שאני מסיים, כבר אנחנו הנה. החמאס ידע שמי שעומד להחליף אותי כי היו בחירות, התחיל המסע ומתן הקואליציוני, זה ביבי נתניהו. עכשיו, ביבי נתניהו זה אבי התיאוריה והקונספציה והספרים, מלחמה בטרור, לא מנהלים מסע ומתן עם טרור, לא מבטרים לטרור וכו'. הם יצאו מנקודת הנחה שזה אותו הזמן שבו היינו, זה הזמן האידיאלי בשבילהם לשחוט את העסקה הטובה ביותר האפשרית מאיתנו, משום שאני עומד לעזוב, אולי אני ארצה לסיים את כהונתי עם שחרורו של החייל. עכשיו יבוא ביבי נתניהו, הוא לא היה ראש ממשלה כשגלעד שליט נחטף, לפיכך אין לו איזושהי אחריות מוסרית עודפת לתקן את מה שקולקל כביכול בתקופת כהונתו. הוא ימין קיצוני, והוא לא מנהל מסע ומתן עם טרור, והוא לא יכנע לטרוריסטים. אז אפשר ממני אולי להשיג משהו שאי אפשר יהיה להשיג מביבי, אז כדאי לגמור עסקה. ואז מגיע אליי ראש שירות הביטחון ואומר, תשמע, אני כל הזמן אומר לך שאין סיכוי לעשות את המסקה, אבל עכשיו אנחנו קולטים ידיעות שמראות שהם מאוד מוכנים לעשות עסקה. ואז עשיתי דבר יוצא דופן. נעזרנו בשירותים של מדינה אחרת, של אנשי שירות הביטחון של מדינה אחרת, שבין היתר ישבו עם החמאס, וגם עם מוחמד סולימן המצרי, שהיה ראש מודיעין המצרי, ושהיה איתנו ביחסים טובים. אבל מי שתאם את כל הדברים האלה אופרטיבית היה עופר דקל. ובדרך כלל שעופר דקל היה בא עם כל מיני מחשבות שהעבירו לו המצרים והגרמנים ששמעו את זה מהחמאס, העמדה של שירות הביטחון ושל יובל דיסקין הייתה מאוד זהירה ואמרה, זה אולי יותר מדי וכו'. עכשיו כשיובל דיסקין בא אליי ואמר לי, שמה יש סיכוי, אמרתי לו, אני אתאם עם עופר, אתה תעמוד בראש המשלחת, אתה תיסע לנהל את המסע ומתן. אמרתי, מה שהוא יביא לי כהצעה, ממילא כבר יזכה גם לתמיכה של שירות הביטחון, שהיא בכל זאת חשובה, כי הוא הגורם המקצועי שיודע להעריך את הדקויות של העמדות של הגורמים השונים וכו'. הוא נסע לשם ממש בעשרה ימים האחרונים לכהונתי. עמדנו לשחרר כמות גדולה של מחבלים, הרבה יותר גדולה ממה שהייתי רוצה, אבל לא היו בהם שום רוצחים כבדים. היו בהם טרוריסטים כאלה שהיו חברים בארגונים כאלה או אחרים, או לא כאלה, שהיה להם דם ממשי על הידיים. לא היה דבר כזה. הוא מגיע לקהיר ומתחיל עם המגעים, ואז הוא אומר לי, תשמע, הלך עלינו. שואל אותו, מה קרה? הוא אומר לי, החמאס ראו את מהדורת החדשות של ערוץ 2, בטלוויזיה הערב, והם ראו ששר הביטחון בא לעודד את משפחת שליט באוהל שהם הקימו מול בית ראש הממשלה בבלפור, הבית שבו גרתי אז אני. אם ברק, שר הביטחון, בא לעודד את משפחת שליט, אז כנראה הממשלה תהיה מוכנה להרבה יותר ויתורים מכפי שהיא מצטיירת. ואז הם החליטו להקשיח את העמדה. אמרתי לו, בוא ננסה לעשות עוד קווץ' אחד בעמדה שלנו. מה היה הקווץ'? סיכמנו שהוא יוציא מרשימת האנשים שהיינו מוכנים לשחרר 18 אנשים, ויחזיר אותם לרשימת האסירים, בעיקר מרשימת האסירים שכביכול לא היינו מוכנים לשחרר 18, שהם היו בשתי מעלות יותר כבדים כאילו מבחינת המעמד שלהם מהאסירים הקודמים. כלומר, כאילו יהיה בזה איזה אבק של ויתור לחמאס. ואמרנו, ננסה את זה, ילך ילך, לא ילך. אמרתי לו, אתה חוזר הביתה. צלצל לי מאוחר בלילה, אמר לו, הלך, הם לא ויתרו. אמרתי לו, אוקיי, בוא תחזור הביתה, וויתרנו על העניין.
מחר בכותרת, החלק השני של סיפור עסקת שליט.
הקמפיין היה חדשני בהרבה מאוד מובנים. עשינו הרבה מאוד דברים שלא נעשו לפני כן.
אם אח שלי, יחיא סנוואר, לא משתחרר, גלעד שליט לא יראה אור יום לעולם.
קנייה מבישה, קנייה בזויה.
הם מכניסים אותי לרכב, וברכב יושב גלעד שליט.
עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בהפקת הפרק השתתפו גם יונתן בנייה, שחר לוי, גיא סלם וטל שימשוביץ'. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם החלק השני בפרשת שחרורו של גלעד שליט.